אנחנו עוד מחויבים כמה מילים מהשיעור הקודם. קצת כמה נקודות שקשורות דווקא לאיש, כן? לא, אחרי שלמדנו על האישה, אז אפשר להפלות לרעה את הגברים. חז"ל רואים באיש, כמו שכבר ראינו בשלושת המפגשים הקודמים, את הכוח להציב מטרה, להציב את היעד. הכוח המרכזי שלו זה להגיע. לעומת האישה, שהכוח המרכזי שלה זה היכולת להיות בדרך, להיות בתהליך. לאיש יותר קשה להיות בתהליכים, אבל הוא בקלות רבה קובע יעדים. צריך להגיע, כן? הכוח הגברי הוא באמת כוח של להציב את היעד, מה הרצון, מה אנחנו רוצים, לאן צריך להגיע, מה רצון השם מאיתנו. במידה רבה זו אחת הסיבות שהאיש עסוק המון בלימוד תורה, להיפגש עם רצון השם, לאן אנחנו רוצים להגיע על פי רצון השם. ולכן האיש הוא זה שמנהיג, וכמו שכבר ראינו, באופן טבעי לאיש הטהור, כן? אמרנו שיש לפעמים גברים שהם קצת נשיים ונשים שהם קצת יותר גבריות, אבל האיש במהותו יש בו תכונה של מנהיגות, והאישה בטבעה יש לה יותר נכונות ופתיחות לזה שינהיגו אותה, וזה בסדר לה. ולכן גם אנחנו מוצאים שהאבות הם מרכבה, כן, חז"ל אומרים שהאבות היו מרכבה לשכינה, לשלושת הכוחות שפועלים בעולם, כן? יש בעולם שלושה כוחות מרכזיים. הכוח האחד זה הכוח של התנועה או החסד, הכוח השני זה הכוח של הצמצום והגבלה הדין, והכוח השלישי זה הכוח המאחד והיוצר הרמוניה. האבות, כן, הכוח האחד זה הכוח של התנועה, מה שנקרא חסד, הכוח השני זה הכוח המצמצם והמגביל הנקרא דין, והכוח השלישי זה הכוח של האחדות וההרמוניה הנקרא רחמים. זה אברהם, יצחק ויעקב, וחז"ל אומרים הם בעצם המנהיגים של הכוחות האלו, הם הביטוי של הכוחות האלו. זאת אומרת, יש באבות איזה גילוי רצון השם בבחינות השונות של החיים שלנו, ולא רק האבות הם בבחינה של מנהיגים, אלא בכלל בעם ישראל הגברים הם המנהיגים. המנהיג עניינו לקבוע את היעד, לשם צריך להגיע, וליצור מצב שיש תנועה לכיוון הזה, כן? אז לכן אנחנו נמצא שמשה רבינו ודוד המלך, בכלל נדיר למצוא דבורה הנביאה, כן? זה מאוד נדיר, וגם אז היא אומרת שהיא רוצה איזה איש גבר שינהיג את העם. היא לא אומרת אני, אומר טוב תבוא איתי, טוב, אז היא באה איתו. אבל זה לא משהו מאוד מצוי שאישה תנהיג. אישה, כמו שאמרנו, הכוח המרכזי שלה זה להיות בהשראת שכינה, זה לבנות משפחה, זה כן להיות בתהליך, לגלות רצון השם בתהליך. כל מה שדיברנו בשיעור הקודם, ראינו את המעלה העצומה של האישה, אבל אין עניינה של האישה לקבוע מטרה ולקחת את הציבור לשם. ולכן אנחנו לא מוצאים הרבה מנהיגות של הציבור בעם ישראל. ההנהגה היא בעיקרה גברית, ולכן גם בתוך המשפחה, ברגע שאנחנו מציבים יעד ואנחנו רואים לשם צריך להגיע, זה בעצם מי שאומר זה היעד שלי, יש לי אחריות להגיע ליעד הזה. אני קיבלתי סמכויות כביכול לקבוע יעדים, אז יש לי אחריות. זאת אומרת, האחריות המשפחתית, הסמכות, אם אפשר לומר, להוליך את המשפחה חזון ליעד היא סמכות גברית, ולכן גם האחריות היא על האיש לוודא שהמשפחה הזו יכולה להגיע לשם, כולל לדאוג שיהיו את כל האמצעים. הוא אחראי לדאוג לזה שיהיה כסף בבית, הוא צריך לפרנס את אשתו, אין שום בעיה אם האישה רוצה לעבוד, זה בסדר גמור, אבל הוא מתחייב כשהוא מתחתן עם אשתו לדאוג שהבית הזה יהיה עם כסף, שאפשר יהיה לחיות, לאכול, לשתות, שיהיה לה כל מה שהיא צריכה, לא רק לה, למשפחה. הסמכות ומתוך כך האחריות היא עליו. אישה לא צריכה להרגיש שהבית, הבית לא במובן של התפקוד שלו, אלא במובן שהבית הזה יהיה לו אמצעים, כביכול אישה צריכה להיות רגועה עם זה. האיש צריך לדאוג שלבית הזה יהיו אמצעים, שיהיה כסף, שיהיה אפשר להתנהל. ולכן הוא מתחייב לזה, ולא היא מתחייבת לפרנס אותו, אלא הוא מתחייב לפרנס אותה. אתה אחראי על להגיע ליעד, אתה תדאג לזה שיהיו אמצעים להגיע לשם. זאת אומרת, היעד המשפחתי, הבשבילי, נברא העולם, ההבנה שיש ערך לקיום שלנו, כי לא נולדנו סתם, כי יש לנו מטרה, זה האחריות הגברית. ולכן, מתוך שהוא ניתנה לו הסמכות לקבוע את היעד, זה גם אחריותו, ולכן הוא צריך לדאוג לאשתו, הוא צריך לשמח אותה. המנהיגות היא לא רק בעם ישראל, היא גם במשפחה.
אבל יכולים לדאוג ליעד שלא מתאים לה.
אז זה כבר פספוס מלכתחילה. בסדר? זאת אומרת, אנחנו עוד לא דיברנו איך בכלל איש פוגש את אשתו. דיברנו באופן כללי על זכר ונקבה ואיש ואישה, איך הם מתחברים, זה נדבר אולי בהמשך השיעור היום. אבל אם הם לכתחילה מתחתנים כך שהיעד שלו לא מקובל עליה, זה בעייתי עוד מלכתחילה. זאת אומרת, זה אחד הדברים שבודקים עוד לפני שמתחתנים. על כל פנים, האיש יש לו עוד תכונה שאנחנו מוצאים בחזל. חזל אומרים שהאיש יש לו בחינה של, כמו שהזכרנו, של רצון להתגבר. הוא רוצה לבד, כן? הוא גבר. והתכונה הזאת של ההתגברות היא תכונה שתבוא לידי ביטוי בחיים של האדם. לכן חז"ל אומרים שהאיש דרכו לכבוש, גם לכבוש את היצר, הוא כל הזמן נמצא באיזה מאבק. והכוח הזה הוא גם כוח של כיבוש במלחמה. זאת אומרת, חז"ל אומרים שהאיש יוצא למלחמה, ואין דרכה של אישה לכבוש. בסדר, אם האישה רוצה להכין אוכל, לשלוח ללוחמים, להיות תומכת לחימה, בסדר. אבל מי ששולף חרב ונלחם זה לא האישה. לא יהיה כלי גבר על אישה, אומרים לך, זה גם כלי נשק. זאת אומרת, היא לא זאת שצריכה עכשיו ללכת ולהסתער ולהרוג, וזה חלק מהאחריות הגברית, כן? מהאחריות של האיש עניינו להתגבר ולכבוש. ודבר שלישי שאנחנו רוצים עוד לגעת בו היום, זה שהאיש, בגלל העוצמה של הרצון, אמרנו שהרצון עניינו אני רוצה משהו, אני רוצה להגיע למשהו, יש בו את הבחינה של האישיות הגברית. זאת אומרת, ההתעוררות של הרצון, אני רוצה, זה אומר יש לי מטרה, יש לי יעד, אני לא חי סתם, כן? אז האיש אומר אנחנו רוצים, ואז זה נותן תוכן למשפחה. עכשיו, אחת המידות הכי קשות בזה שיש לנו רצון זה הכעס. כי כשאני רוצה משהו וזה לא יוצא, אני מתפוצץ. הכעס, אומרים חז"ל, נובע ממצב שיש רצון ומשהו מסיט אותי מהיעד. אני רוצה להגיע לשם, מישהו דוחף אותי. הדחיפה הזאת מערערת, מוציאה אותי מהשיווי משקל הנפשי שלי, לא רק הפיזי, והתוצאה נקראת כעס. הכעס זה בעצם מצב שבו מה שאנחנו רוצים לא מצליח לנו. האיש הרבה יותר באישיות שלו עלול לכעוס מאשר אישה. לאישה יש הרבה יותר סבלנות מלאיש. זאת אומרת, האיש בקלות כועס, ולכן גם חז"ל אומרים שאחד הדברים שעוזר לאיש לא לכעוס זה יצירתיות. יש הרבה דברים שנצטרך ללמוד בהמשך על מידת הכעס ואיך לעזור לאיש לא לכעוס, גם לאישה. אבל אחד הדברים שהם מאוד חשובים זה יצירתיות, ליצור. ואת ברגע שהאדם יוצר, אז זה מרגיע את הכעס. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים במצב שמשהו ברצונות שלנו חנוק, משהו בתוכנו מתקומם. הכעס נובע הרבה פעמים ממחנק של היצירתיות, מחנק של היצירה. ולכן האיש צריך לעודד אותו ליצור. זה לא משנה אם לצייר, לנגן, לתלות תמונות על הקיר, לעשות ספונג'ה כמו, לא יודע, בשיטה חדשה שהאישה לא מכירה. ליצור. זאת אומרת, היצירתיות חשובה לאיש. זה לא שאישה, זה מצוין שאישה תיצור, אבל חשוב שהאיש יהיה במצב של יצירתיות בחיים שלו. ואז הוא הרבה יותר רגוע, גם כשדברים לא תמיד מסתדרים, יש לזה חשיבות מיוחדת. אז כאן אנחנו רוצים לעצור, דיברנו עד עכשיו על הזכר והנקבה וראינו שאין חיים בעולם בלי זכר ונקבה, מה שיוצר צמאון מאוד גדול בין זכר ונקבה בכלל בעולם, איש ואישה, ראינו את המאפיינים השונים של האיש ושל האישה, והשאלה שאנחנו רוצים לשאול היום זה אחרי כל ההבדלים העצומים בין איש ואישה, מה מדביק אותם יחד? אז ראינו שבאופן טבעי הם נולדו מחוברים, אז יש איזו משיכה. טוב, אבל בכל זאת ראינו שאחרי שהקדוש ברוך הוא יפריד אותם, הם כבר כל כך שונים, כאילו שני יצורים שונים. אז מה הדבק שיכול לחבר איש ואישה יחד? אנחנו לא נדבר היום כל כך על איך עושים שידוכים, וזה, זה, זה, אולי דרך אגב נזכיר, אבל זה נושא לפני עצמו. אנחנו כן רוצים לדבר, יש זוג, הם חיים כבר, התחתנו. מה עושה ביניהם דבק? מה מחבר אותם? מה גורם לזה שחזל אומרים, כן, במסכת סוטה, חן אישה על בעלה. היא מוצאת חן בעיניה, הוא מוצא חן בעיניה. מה מדביק אותם? מה יוצר, כמו שהמהר"ל אומר, שכשיש דבר שמוצא חן בעינינו, אנחנו מצטרפים אליו. כשיש דברים שמוצאים חן, אז הם מצטרפים יחד. מה יוצר את הצירוף הזה, את האחדות הזאת, את החיבור הזה? אומר המהר"ל בנתיב כוח היצר בפרק ד', אומר, הדבקות והחיבור ביחד, דברים מצטרפים ביחד מארבע סיבות. זאת אומרת, הסיבה הראשונה, כשיש שני דברים דומים, אז הם מצטרפים. סיבה שנייה, כשדבר אחד משלים את הדבר השני, אז הם מצטרפים. דבר שלישי, כשיש למישהו משהו לתת ומישהו רוצה לקבל ממנו את הדבר, או להפך, אז הם מצטרפים. או כשיש מישהו שמשפיע, זה דומה קצת למקבל ולנותן, אז אם מישהו משתוקק להשפיע ומישהו משתוקק להיות מושפע, אני רוצה שיהיה, או בשפה דיברנו קודם, מישהו רוצה להנהיג ומישהו רוצה להיות מונהג, אז יש חיבור. אז המהר"ל כבר מכניס אותנו קצת לעניינים ואומר, תשימו לב שחיבור בין שני דברים יכול להיות או בגלל שוני או בגלל דמיון. והאיש והאישה, ראינו קודם, שהם מתחברים, נתיב כוח היצר פרק ד'. יש משהו מיוחד שראינו קודם, ואנחנו רוצים קודם כל לדבר על ההבדלים בין האיש והאישה כמחברים, ואחר כך על הדמיון כמחבר, וננסה להבין איפה זה מופיע בחיים ואיפה זה מופיע בחיים. זאת אומרת, ברמה העקרונית, האיש והאישה, כמו שראינו, הם ישות אחת. הם לא רק ישות אחת כי הם נבראו מאוחדים, אלא כל הכוח של האיש בא מהאישה, וכל הכוח של האישה בא מהאיש. זאת אומרת, זה לא סתם שאנחנו אומרים שהם מערכת אחת. כל היכולת של האיש להיות גבר נובע מה, מה, מהצד הנשי שיש במשפחה. זאת אומרת, אם האישה לא הייתה, איש לא היה גבר. היכולת שלו להתגבר, היכולת שלו להיות גבר, אומרים חז"ל, זה בא מזה שהאישה יש בה את היכולת ליצור סדרים. אמרנו, להתגבר זה בעצם מצב של התמודדות. האיש הוא כביכול באישיות, בלי אישה, הוא רחפן. הוא לא יכול להתגבר על כלום, הוא לא מתגבר על היצר, הוא לא מתגבר על שום דבר. ברגע שהוא מתחתן, האישה נותנת לו כוח להתגבר. והאישה, הכוח שלה לגמול חסד, בא מהאיש. זאת אומרת, האישה, אמרנו, יש לה תכונה של פתיחות לקבל. ברגע שהיא מתחתנת, מזה שהתחתנה, יש לה רצון לגמול חסד, לתת, להשפיע. אז זה כדוגמה. זאת אומרת, האיש והאישה הם לא רק חברים, אלא ממש הכוחות הגברים תלויים באישה, והכוחות הנשים תלויים באיש. כך שאנחנו רואים שהחיבור ביניהם חייב להיות חיבור שהוא מתחשב בהבדלים ומבין את המיוחדות של כל אחד ואת ההשפעה שיש לכל אחד על הזולת. כן, נעשה לו עזר כנגדו. יש כאן נגד, והנגד הזה יוצר עזר. זאת אומרת, זה שהאישה היא אישה והאיש הוא איש, זה יוצר את הביחד. ולמשל, אם האיש הוא רוצה לתת והאישה רוצה לקבל, אז הם מתאחדים. זאת אומרת, אמרנו, זה שתי תכונות הפוכות, כי הוא יכול לתת ולקבל. אז אם האיש רוצה לתת והאישה אומרת, אפשר לקבל? וואו, איזה עושר. מתאחדים. זה מדביק אותם. לעומת זאת, אם האיש רוצה לתת והאישה לא רוצה לקבל, הם לא נדבקים. זאת אומרת, אם האישה אומרת, אני אתן לך, לא, אתה תיתן לי. כאילו, אני פה הבוס. אז הוא לא ידבק בה. זאת אומרת, יש משהו בחיבור הזה שנובע מההפכים. אם האיש רוצה להניג והאישה אומרת, זה ממש נותן לי ביטחון להיות מונהגת על ידך. הוא מאוהב בעד שורשי שערותיו. והיא גם אוהבת בו, זה בסדר גמור. אבל אם הוא רוצה להניג, והוא אומר לו, מה, מי אתה שתגיד לי לאן ללכת? זהו, מתגרשים. לא רוצה לחיות איתה. זאת אומרת, כשההפכים האלה לא נפגשים, אז אין דבק. זאת אומרת, היכולת הזאת של האישה להיות אישה ושל האיש להיות איש עם כל ההבדלים יוצר את החיבור. האיש מחפש באשתו את הנשיות שלה, את העדינות, את היופי הנשי, כן, את האישיות הנשית, את התכונות הנשיות, והאישה תחפש בבעלה את היכולת שלו להנהיג ואת ידיעת המטרה ואת ההשראה של הביטחון או הגבורה. כן, ככה אומר הבן איש חי במסכת שבת. הוא אומר, צריך לדעת, הוא מביא את זה כדוגמה על אישה. הוא אומר, אם אישה לא יודעת להיות אישה, אז האיש לא יאהב אותה. הוא לא ידבק בה. הוא מביא את זה כדוגמה לחיי המשפחה, הוא כאילו מתאר משפחה. זאת אומרת, נניח שיש אישה שהיא מטפחת את עצמה. מתרחצת, מתאפרת, בגדים יפים ונקיים ואלגנטיים, יש לה נו יפה, גוף יפה, כל תהיה נאה בעיני בעלה, אבל זה מה שהיא עושה כל היום. הבעל לא יאהב אותה, כי אין בית. הבעל בא הביתה, בסדר, כל הכבוד, יש פה איזו אישה יפה ומתאפרת, זה ירגיז אותו. חן זו האישה בעיני בעלה עליה וקוץ בה, כי אינה עוסקת בצורכי הבית כלל, יושבת כמו תמיד בתור קלה בחדרה, שחס ושלום לא יהיה בשום לכלוך וטינוף, וידי יישארו. זה יקשה מאוד לבעלה. וגם אם יש משרתים, בעלה לא יהיה סבר רצון. יש עוזרת בית ומטפלת. הוא אומר, זה לא... הבית זה האישה. אז אומר הבן איש חי, ויש אישה הפוכה. אישה שאומרת, הבית זה חשוב, נושאת על שכמה או לבית, וכל צורכי הבית נעשים על ידה ובהשגחתה, הבית מתפקד עשר, מבשלת ומנקה ואופה ומסדר, בית מתוקתק, היא תמיד עם חלוק, תמיד יש עליה קצת כתמים והיא נראית שלומפר ובגדים לא. אז הבעל אולי יהיה מאוד מרוצה מהבית, אבל הוא לא יהיה מרוצה ממנה. זאת אומרת, הוא אומר, האישה צריכה להיות אישה, עם כל מה שזה אומר, אי אפשר חצי עבודה, כן? זה לא, זה אומר באמת מה המדרגה הנכונה, אישה, שכן עוסקת בצורכי הבית. אבל כשבעלה הולך לעבודה, אז היא מסדרת, מנקה, זה מה שצריך, אבל כשהיא יודעת שהוא בא, תחליף בגדיה, ותלבש את בגדי הפאר שלה, ותתאפר, ותופיע בפני בעלה כקלה בפני חתנה, תתרחץ, תתייפה, ותלבש בגדים יפים ונקיים, תשב כקלה בזמן חופתה. אז בעלה עשיר באמת. עכשיו הוא דבק. זאת אומרת, האישה אישה, והאיש איש, עם כל מה שזה, ואם האישה מבטרת על חלק מהנשיות שלה, מכל מיני סיבות, אז הוא לא דבק בה. אז הבנה ראשונה שאנחנו רואים שחזל מלמדים אותנו, שהאישה צריכה להיות אישה, והאיש צריך להיות איש, וגם האיש, אם האיש לא יהיה איש, בסדר, לפני החתונה הוא כמובן הבטיח שהכל יהיה בסדר והוא ידאג לפרנסה, ומהרגע שהם התחתנו הוא שוכב במיטה ואחד 12, ואשתו נדנו, מה יהיה עם העצלן הזה? מה אם צפה ממנו? תשמע, לך תעבוד, לא, תעשה, אתה יודע מה, תעשה משהו. כאילו, הדבר הכי מרגיז אישה זה לראות שבעלה לא עושה כלום. זה פשוט מטריף את דעתה. היא מצפה שהוא ייצור, שהוא יעשה, שהוא יפעל, אפילו שהוא ירוויח כסף אם צריך. מה, היא צריכה לעשות הכל? כן, כל... נכון, אם האיש לא איש, אז האישה לא דבקה בו. אם האיש לא יודע מה הוא רוצה מעצמו בחיים. הוא כזה אססן, אני לא יודע לאן ללכת, לא יודע מה להחליט, לא יודע מה יהיה, לא יודע. היא רוצה מישהו שיודע מה הוא רוצה מעצמו. ושהמטרה שהוא מוליך מתאימה לה. זה עוד בשידו. אז אם המטרה מתאימה לה, זה עוד רגע נגיע לזה, אז היא רוצה שהוא יוליך לשם. ושהוא יהיה נעול על זה, ושיהיה בבית ביטחון. הולכים לשם, בגבורה, מתגברים על מכשולים. זה איש... ואם הוא מבטר על זה, אז היא לא רוצה אותו. זאת אומרת, השוני הזה יוצר את הדבק הזה. מצד שני, חז"ל מלמדים, כך הגמרא ביבמות אומרת, שצריך שיהיה דמיון בין האיש והאישה, שהם יהיו דומים. למשל, אומרת הגמרא ביבמות, אם יש מישהו שצריך לייבם אישה, אז נותנים לו עצה הוגנת. מה זה עצה הוגנת? אומרים לו, תשמע, אם אתה מבוגר והיא מאוד צעירה, אתה זקן והיא ילדה, אז אל תייבם אותה, תחלוץ. אל תתחתנו. כי זה שוני גדול מדי. אתם לא דומים, כן? מה אתה שם קטטה בתוך ביתך? אתם תריבו כל הזמן. והרמב״ם פוסק את זה להלכה. הוא אומר, אחת שהיא מאוד צעירה ואחת שהוא מאוד מבוגר, או הפוך, הם לא דומים. אז אנחנו רואים שחז"ל אומרים, צריך שיהיו דומים. אומר רבי יצחק אבא בעקדת יצחק בשער ח', איך מתאמץ קשר האהבה בין איש ואישה לפי התרבות הדימוי אשר להם. שהם דומים, למשל, שהם באים ממלכות דומה. בשפה שלנו, מעדה דומה. הוא אומר, אם הוא בא מתרבות מסוימת, עם הרגלים מסוימים, עם נוסח מסוים, יש דמיון, הם ירגישו יותר נוח. יתחברו יחד ויוהבו מזולתם, אם הם משלטון אחד, ממדינה אחת, מבית אב אחד, משבט אחד, ולכן אם הם לגמרי לא דומים, אז יש הרבה קצרים, זה הם לא רגילים, כאילו זוג שהשוני ביניהם הוא גדול, אז הם לא מסתדרים, ולכאורה קודם אמרנו שהשוני מחבר, אז מה עושים, איפה אנחנו יודעים שוני ואיפה אנחנו יודעים דמיון? אומר המהר"ל בנתיב אהבת השם, שאדם אוהב את מי ששווה ודומה לו. כך אומר המהר"ל, ואף כי קצת מן החכמים חשבו כי אהבה היא יותר אל דבר שהוא הופכו. חכמים חשבו שזה אוהבים יותר את מה שהפוך ולא את מה שדומה. אז הוא אומר, זה באהבת איש לאישה, זה זכר וזו נקבה ואינם שווים, ואז האהבה היא חיבור, והחיבור הזה הוא לדבר שאינו דומה. הוא אומר, במה שהאיש איש והאישה אישה, זה מה שיוצר את החיבור. אבל בכל מה שלא קשור דווקא לאיש ואישה, זה שהם נניח מאותה ממלכה ומאותה עדה, שלא קשור לאיש או אישה, זה שהוא זקן והיא צעירה, זה לא קשור לאיש ואישה. זאת אומרת, אם שניהם בגיל דומה, הם ימצאו יותר נושאים משותפים לשיחה ויותר נוח להם ויותר. זאת אומרת, במה שבאמת הם בתכונות הגבריות והנשיות, השוני מאחד. במה שזה דמיון בדברים שלא קשורים דווקא לאיש ואישה, אז הדמיון מאחד. זאת אומרת, הם באים מרקע תרבותי דומה, אז הדמיון יאחד ביניהם. הם מבינים אחד את השני, הם באותה שפה, הם מרגישים נוח במנהגים זה של זו וזו של זה. נוח להם. הדמיון מאחד. זה לא בגלל איש ואישה. זה כמו שני חברים. שני חברים, יש להם על מה לדבר וזה. אם יש פער גדול מדי, אז זה יוצר ריחוק, זה יוצר אפילו שנאה. כן? ולכן אומר המהר"ל, מצינו בחוש שכשבני אדם הם מאומה אחת, הם אוהבים זה את זה. אם ישראלים נוסעים לטייל בסין, אם מישהו יצא לו פעם לטייל בחוץ לארץ ופתאום הוא רואה ברחוב איזה משפחה מדברת בעברית, מה הם רצים, מה נשמע, אתה בכלל לא מכירים. מה הוא מכירים? הוא מארץ. אז מה אם הוא מארץ? בארץ אתה אפילו לא מדבר איתו, מה קרה פתאום? מה אומר המהר"ל? הם דומים, הם מאומה אחת, הם אוהבים זה את זה. הוא אומר, זה הדמיון יוצר, זה לא בגלל איש או אישה, אלא כי זה רקע תרבותי. אז הוא אומר, הדבקות נובעת משני הדברים. ולכן כשאנחנו פוגשים מצב שבו, אומר השלה הקדוש, ידוע שאהבת האוהבים היא משני הפנים. לפעמים אהבה מצד הדמיון, שהם דומים זה לזה, ולפעמים להפך, מצד שהם מתנגדים בטבעם. והאישה רוצה איש, שוב זה חוזר לאיש ולאישה, התכונות שטבעו שונה. היא אישה, הוא איש, התחפש את מה שמשלים, עשה לו עזר כנגדו, כן? אז בכל מה שאנחנו, בני אדם, צריך דמיון, עד כמה שאפשר יותר. בכל מה שאנחנו איש ואישה, השוני הוא מצוין ולא לוותר עליו. זאת אומרת, אם אישה מנסה להיות איש, שלא תתפלא, שהאיש ירגיש לא נוח איתה, ואם האיש ינסה להיות אישה, זה אותו דבר. אלא אם כן, בטבעה היא יותר איש, והאיש יותר אישה, זה מסתדר. אבל באופן עקרוני, האישה אם היא עדינה ונשית, וכל מה שדיברנו על האישה, והאיש הוא באפיונים הגבריים, הם מתחברים. אבל ברגע שמדובר על היותם בני אדם, לא איש ואישה, אז צריך כמה שיותר דמיון. למה זה חשוב? כי אם אנחנו מוצאים משפחה שלא מסתדרת, אז לפעמים אנחנו צריכים להגיד לאיש ולאישה, שזה שהם הפוכים בדברים שהם צריכים להיות דומים, הם צריכים לעבוד על זה. כי למשל, מצאנו לפעמים זוגות שלא הסתדרו, והם הלכו למישהו להתייעץ. ונניח, האישה אמרה, אני לא יכולה לחיות עם אדם כזה מבולגן. והאיש אמר, אני משתגע מה... די, היא מסודרת מדי בשביל, אני לא יכול ככה, כל דבר צריך להיות מסודר. אז היועץ הזה אמר, נו מצוין, אתם הפוכים, זה מסתדר ביחד. זה בדיוק, האחדות נובעת מזה שאתם לא דומים. זה לא נכון, זה לעולם לא יסתדר ביחד. כי זה לא מהותי לאיש ולאישה להיות מבולגן ומסודר. זה בתור בן אדם. עד רבה, היה עדיף ששניהם יהיו מסודרים דומה. בסדר? אז מה זה אומר? זה אומר שהאיש צריך לעשות מאמץ קצת להיות יותר מסודר, והאישה צריכה להיות מאמץ קצת להיות יותר מבולגנת, והם יסתדרו מצוין. ולא להגיד להם, טוב שאתם, את יהיה מסודר והוא יהיה מבולגן, ואתם בדיוק זה מה שיאחד ביניכם. זה לא יאחד כלום. כי זה לא תכונה גברית ותכונה נשית. לעומת זאת, אם האישה מחליטה פתאום שהיא תהיה הגבר במשפחה ותנהל את העניינים, והאיש מתעצבן על זה, אם הם ילכו לאיזה מישהו שיועץ להגיד להם, מצוין, זה טוב שתהיו דומים, שהאישה תהיה קצת יותר גברית, והאיש יהיה קצת יותר נשי, ויהיה דמיון. הוא לא התחתן איתה כדי להתחתן עם איש, הוא התחתן כדי להתחתן עם אישה. הוא מחפש את העדינות שלה ואת הרצון שלה לקבל, הם לא יסתדרו. לכן חשוב לדעת באיזה נושאים צריך דמיון, ובאיזה נושאים צריך שוני. ואי אפשר להתכחש לחשיבות של ה... שוני והדמיון בתחומים השונים. אפשר אולי לומר שיש, אומר המהר"ל בדרך חיים, יש שתי דרגות בדבקות. דרגה אחת זה, הוא קורא לה אהבה מוסתרת, שלא יצא לפועל. ודרגה שנייה שאהבה היא כבר בפועל, היא כבר נמצאת. הבחינה הזו של האהבה, אומר בעל עקדת יצחק בבראשית, היא התאחדות האוהבים כאילו הם כבר עצם אחד. זאת אומרת, אהבה במהות שלה זה אחדות גמורה. זה חשוב כי יש איזה מצב שבו אנחנו יכולים לקרוא לזה אהבה, אבל זה לא אחדות גמורה. זה נקרא לזה התקרבות. אומר המלבין בדברים שהתחלת הקשר בין האיש והאישה, זה מסתכלים על הדמיון שיש ביניהם. לא על התכונות המאפיינות את האיש ואת האישה. אם רוצים לעשות שידוך, אז בודקים שיש דמיון. הוא למד בישיבה, היא למדה במדרשה. הוא בא ממשפחה מפריז, והיא באה ממשפחה מלא יודע מה, מפריז גם. הם תרבות דומה, הם מן המשפחה, מרקע דומה, אולי אפילו מעמד כלכלי דומה. כאילו, מחפש את המקסימום דמיון. כביכול, הם... מסתכלים אחד על השני, אומרים, אפילו הם קצת דומים במרק, יש איזה דמיון ביניהם. לא פערים עצומים, היא 2 מטר שוקלת 300 קילו, והוא רזה 20 קילו. לא מסתדר כל כך לכתחילה, אני אומר. אחרי שמתחתנים צריך להסתדר הכל, אבל לפני צריך לחפש דמיון. אותו הדבר, נושאים, היא אומנית ומחפשת... לכל היום מוזיקה וציור ופסטורליה והוא מה שמעניין אותו כל הזמן זה רק כדורגל. הם לא דומים, למה בכלל לנסות לשדך אותם? תחפשו מישהו שהוא מוזיקאי ועכשיו יהיה להם קשר. ואת אומר המלבים לפני החתונה, בואו נחפש מה דומה. הם מדברים, יש מה לדבר. הוא מתחיל לדבר על כדורגל, היא לא מבינה בכדורגל, ולא, האמת לא מעניין אותה כדורגל. ואם מדברת על מוזיקה, הוא אומר, מה זה כל השמות המוזרים האלה? מי זה האיש הזה? מה, הוא כדורגלן איידן? מה זה? הוא לא מסתדר איתה, על מה הם ידברו? למה בכלל, אומר המלבים, לחפש את הקשר? אותו הדבר, האידיאלים צריכים להיות דומים. היא רוצה להיות שחקנית בהוליווד, והוא רוצה להיות הרב הראשי לישראל. אל תשתחו ביניהם, זה לא מסתדר. היא דוגמנית, זה לא... יש לפעמים מצב ש... הוא בכלל אנטי דתי קיצוני והיא יראת שמיים עצומה. אז פעם מישהו אמר לי, נו, ההפכים זה יוצר אחדות. הוא לא מבין שזה לא בזה יוצר, בזה צריך להיות דמיון. בכל מה שאנחנו בני אדם צריך להיות דמיון. תשתדלו למצוא מישהו שהעירת שמיים היא בערך, אני לא יודע אם יש לזה מבחנים, אבל אפשר לראות שיש קצת דמיון. לא פערים. אז אומר המלבין, לפני החתונה, שמים לב למשפחה, להתנהגות, ומחפשים את הדמיון. ואז נוצר, אומר המלבין, זיק, שתחול על תלמי ליבם והתפתח, אבל עיקר האהבה יבוא אחרי הנישואים. כמו ביצחק, ויקח את רבקה אשתו. אברהם אבינו אומר, תחפש אישה שהיא דומה ליצחק, מידות טובות, משפחה שאנחנו מכירים, אל משפחתי תלך. תחפש משהו שדומה. לא פה מבנות כנען, שזה עולם אחר לגמרי. ואז מתוך הדמיון יש חיבה, ואז ותהי לו לאישה ויהווה. עכשיו הוא אוהב אותה. זה לוקח זמן עד שאוהבים. זאת אומרת, אפשר אולי לומר שהשוויון ביניהם יוצר חיבה. שאנחנו מרגישים משהו שמתאים לנו, בסדר לנו, דומה לנו, אני מרגיש נוח איתו, אז אני מחבב אותו. דרך אגב, הביטוי חיבה בשפה המודרנית הוא בא לבטא איזה סוג של משהו חד צדדי. אם אני מחבב אבטיח, זה לא אומר שהאבטיח מחבב אותי. זאת אומרת, החיבה היא חד צדדית. אם מישהו מחבב משהו, זה הוא מחבב אותו, זה לא דו סטרי. אהבה זה דו סטרי, אהבה זה חיבור. חיבה, אני מחבב סטנדר, אני נוגע בו. סטנדר לא מכיר אותי בכלל, אין קשר. זאת אומרת, אם איש מחבב אישה, זה לא אומר שהיא מחבבת אותו. הוא מחבב אותה. היא דומה לו כל מיני דברים, הוא מרגיש שהוא מחבב אותה. זה בכלל לא בטוח שהיא תחבב אותו, או להפך. זאת אומרת, החיבה זה איזה סוג של קשר, של תקשורת. אם איש ואישה נפגשים, והם דומים בהרבה דברים, ויש להם על מה לדבר, החיבה מתגברת, והחיבה הזו שמתגברת, יוצרת סוג של געגוע. זאת אומרת, נחמד לו איתה, נחמד לה איתו, אוי, חבל שלא נפגשים מחר. או, עכשיו, כשיש דמיון, ויש חיבה, ויש געגוע, אז עכשיו מתחתנים. יש התאמה ביניהם, כי יש דמיון. לא כי הם שונים מאוד אחד מהשני, כי הם דומים. הוא בכלל עוד לא... זה לא שלגמרי הוא מתכחש לזה שהיא אישה, והוא איש, אחרת לא הייתה משיכה. יש איזו משיכה גם בגלל התכונות הגבריות שלו והתכונות הנשיות שלה. אבל באמת זה יבוא לידי ביטוי הרבה יותר אחרי שהם התחתנו. ולכן אומר... רב שמחה זיסל מיקלן בחוכמה ומוסר שאהבה לעולם היא הדדית. מי שאוהב אוכל, המאכל אוהב אותו, כן? אבל כשאחד אוהב את השני, אוהב, לא רק מחבב, השני אוהב אותו, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם.
לא בהכרח החיבה מגיע לגעגוע.
אם לא הגיע לגעגוע, אז לא מתחתנים. זאת אומרת, אם נעים למישהו לדבר עם מישהו, הוא חבר שלו, הוא לא מתחתן איתו, הוא חבר שלו. אם איש ואישה נפגשו, הוא לא נחמד לו, תביאי. אבל אם לא קורה איזה מצב שהחיבה הזו יוצרת איזה, מה שחזל אומרים, איזה סוג של תשוקה. אני מתגעגע כבר, כבר חסר לי, כן? אני רוצה, במצב של החיבה, חז"ל אומרים שבאישיות שלנו יש מפלסים. המפלסים, נקרא לזה הבסיסיים באישיות, זה הרצון שלנו להתקרב לדברים או להתרחק מדברים. נקרא נצח והוד. זאת אומרת, אני רוצה להתקרב למשהו. אני נמשך אליו. אני רוצה לאכול דג מלוח. אני נמשך לדג מלוח. אני לא רוצה דג מלוח. זה מגיל אותי, אני מתרחק ממנו. אל תביאו לי הביתה גויה פה. אני לא אוהב את הריח. כל אחד ומה שהוא אוהב או לא אוהב. זה לא אוהב. זה לא אהבה. זה הוא רוצה להתקרב או להתרחק. הוא חש התקרבות או דחייה. בסדר? זה ברמה של חיבה. אני רוצה להיות ביחד. זה נחמד לי, לא יודע, להיות בטבע. אני מתקרב לנוף היפה. אני לא אוהב ים, אני מתרחב. זה מחבב או לא מחבב, כן? סולד. זה לא, אני לא אוהב את זה. המדרגה היותר גבוהה זה חסד ודין. זה המדרגה של נתינה וקבלה. שם מתחילה אהבה. במדרגה של חסד ודין, הדין זה הרצון לקבל. החסד זה הרצון לתת. לכן חז"ל אומרים במסכת שבת, בדף פ"ט, נעשה לו כאוהב ומסר לו דבר. זה כבר לא רק לגעת בזה, זה לתת לו. זה כבר דרגה יותר מפותחת. עכשיו, לפני החתונה לא נותנים מתנות ולא כל מיני דברים ולא מוסרים ולא מקבלים, אז אין באמת אהבה. ואם מישהו לפני החתונה מרגיש, אני מאוהב בה, זה בדרך כלל ב-90% מקרים זה סוג של תשוקה פיזית. הגוף שלה וכל מיני דברים, אבל זה לא אהבה. אהבה זה תהליך של בנייה שנובע מנתינה וקבלה הדדיים. האיש נותן, האישה יודעת לקבל, האישה נותנת, האיש יודע לקבל, ולכן במדרגה הזו, הנתינה והקבלה, אומר המהר"ל בדרוש על התורה, כל המתחברים יחד בהחלט, חיבור החלטי, יקבלו זה מזה מצד התחברם. זאת אומרת, אם אנחנו באמת רוצים לאהוב, צריך לתת ולקבל. עכשיו, זה מאוד קשה לתת בלי לקבל. אחד הדברים שמפריעים לנו בחיי הנישואין, זה התחושה שאני השקעתי וזה מה שאני מקבל. אני עשיתי ככה וככה, וזה מה שאני מקבל. תודה רבה, או זה מה שאני מקבלת. אני עשיתי ככה וככה, ואתה... כביכול אני נותן, אבל אני מצפה להרוויח משהו. בעצם אני רוצה לקבל. עכשיו, אהבה נוצרת מהנתינה. אבל לכאורה, אם כל מה שאני רוצה זה לקבל, אז אני באמת לא נותן. כן, אני נותן, אבל זה בעצם מורגש שאני רוצה להרוויח מזה. זה אינטרסנטי. ולכן הדרך הנכונה להתחיל לתת זה לדעת לקבל. זאת אומרת, אם אני יודע לקבל, אני אלמד לתת. מה זה לדעת לקבל? זה כל פעם שאנחנו מקבלים, זה באופן כזה שבזה שקיבלתי נתתי. ולכן חז"ל מלמדים אותנו שכן, הרבה למדתי מרבותיי ומתלמידיי יותר מכולם. זאת אומרת, התלמידים הם מקבלים, לא? איך אני מקבל? מהם קיבלתי הכי הרבה? אומרים חז"ל, כן. אם התלמידים יודעים לקבל מהרב, הרב מקבל פי אלף. מה הכוונה? אז הדוגמה היא מאוד פשוטה, כן? אם האישה מכינה לבעלה ארוחת צהריים טובה, בית מלון 10 כוכבים. אם הוא בא הביתה ויודע לקבל, מה הכוונה יודע לקבל? הוא כולו אחוז התפעלות, והוא מתמוגג, והוא מנשק אותה, מחבק אותה, ואומר, וואו, איזה אישה מדהימה, ואת הטבחית הכי טובה בעולם, וזה בדיוק האוכל שאני אוהב, וזה בדיוק מה ש... איך ידעת שבדיוק אני רוצה היום ביצה מלוכה? לא משנה. הוא נותן לה בזה שהוא מקבל. לעומת זאת, אם הוא בא הביתה, והיא יחידה אוכל, הוא אומר, מה זה האוכל הזה פתאום? מה את בזבז את הכסף? אופה. היא נתנה והוא לא ידע לקבל. בסדר? אז היכולת לקבל היא נתינה. זאת ברגע האיש בא הביתה מיד אחרי החתונה, כולו שמע הדרכת חתנים, שהוא צריך להביא פרחים לאשתו בליל שבת, ביום שישי. הלך, חיפש פרחים לאשתו, הביא לה זר 50 שקל, לא מהאלה של 10 שקלים. בא הביתה, מביא לאשתו. ואשתו מסתכל, זאת אומרת, חרציות? אני לא סובלת חרציות. הוא לא יביא לפרחים לעולם כבר. זאת אומרת, הוא רצה לתת, הוא נתן, אבל היא לא יודעת לקבל. לא יודעת לקבל, הכוונה היא לא, לא היא הייתה צריכה להגיד, וואו, זכרת להביא פרחים לשבת, איך הבית יראה יפה, איך אני שמחה, אני כל, וואו, איזה בעל נחמד אתה. עכשיו היא נתנה לו. זאת אומרת, היכולת לקבל נכון היא נתינה. להגיד תודה מכל הלב זה נתינה. עכשיו, אם נתאמן לקבל, אנחנו גם נוכל לתת בלי לבקש תמורה. כשאני מקבל נכון, אני לא מצפה לקבל כבר. כבר קיבלתי. אז זה נתינה תאורה. ולכן צריך להתאמן על לקבל נכון. האיש צריך לדעת לקבל מאשתו, והאישה צריכה לדעת לקבל מבעלה, ואצל האיש זה יותר קשה. אצל האישה יותר קל לקבל נכון. זאת אומרת, אם האיש נותן לה, היא באמת יכולה להיות אסירה תודה, ולהגיד תודה רבה, באמת, שר כוח. האיש זה פוגע בגאווה שלו, מי צריך? אני מסתדר לבד, את לא צריכה, אני אכין לעצמי אוכל. קשה לו לקבל, מה, הוא צריך מישהו? הוא מתגבר. הוא... אז האיש צריך הרבה יותר להתאמץ ללמוד לקבל מאשתו. אבל זה לא, גם האישה צריכה לדעת לקבל מבעלה, ולכן ברמה של האהבה חייבים ללמוד לתת ולקבל. נכון. ואז אהבה גדלה כל החיים. זה לא במקום חיבה. כי כל החיים יש לנו גם את ההבדלים בינינו, וגם את הדמיון בינינו, ואת הדמיון צריך לטפח. תחומי העניין המשותפים, הדברים שעושים ביחד, צריך להתחדש כל הזמן בחיבה, בדרגה של מה שאנחנו כן שווים. אם הפער בין האיש והאישה גדל במהלך החיים שלהם, במה שהם דומים, זה ייצור נתק, זה ייצור פירוד. אהבה היא כל הזמן מתחדשות, כל הזמן יש נתינה וקבלה, זה איזה ספירלה כזאת, נותן היא מקבלת, היא מקבלת היא נותנת, זה ספירלה שהולכת ומתחזקת. החיבה מתנוונת. זאת אומרת, אם אני נוגע הרבה זמן בסטנדר שאני ממש מחבב, עוד כמה זמן אני לא ארגיש אותו, אני צריך להזיז את היד כדי לשים לב שיש סטנדר. החיבה זה נגיעה, זה סוג של אנחנו נוגעים. אם לא מחדשים את החיבה, זה כמו מישהו שאוכל כל הזמן בדיוק אותו דבר. הוא מחבב מאוד שוקולד. תמיד הוא אוכל קוביית שוקולד חלב אליט. טוב, בסוף נמאס לו, הוא רוצה לגוון, הוא קונה מגדים, לא יודע מה, של ורד הגלים. מה קרה? הוא מחדש את החיבה לשוקולד. בסדר? זאת אומרת, החיבה זה משהו שצריך לחדש אותו. ולכן, את הדמיון צריך כל הזמן, כאילו, לחדש. לעשות דברים חדשים ביחד, לפעול ביחד, לנסוע לחופש ביחד, בסדר? לעשות ביחד דברים דומים. זה אומר ללמוד ביחד, לטייל ביחד, לבנות ביחד, לשחק שח ביחד. לא יודע, לעשות דברים תחביבים ביחד. זה מה שדומה, בסדר? מה ששונה, אם נלמד לתת ולקבל, זה בסדר גמור, כן? אז לכן כשאנחנו רוצים להדביק את האיש ואת האישה, צריך להבין שזה מתחיל באמת בחיבה, בביחד הזה, בדמיון, ועולה לאהבה ששם דווקא השוני הוא המחבר, וצריך להבחין ביניהם ולהדגיש את שניהם. אומר הרב חרלה שכשמתבוננים על ה... מדרגות של האהבה האלה, צריך לדעת שלפעמים זוג מחליט להתחתן נניח, נאמר אולי מסיבות לא נכונות, אינטרס אישי אגואיסטי, היא מיליונרית, היא לא בדיוק דומה לו, וגם לא בדיוק הנשי, הסוג הנשי שהוא ממש נמשך אליו, אין לו מלא כסף. יש לו אינטרס אגואיסטי. או לאישה יש תועלת מה... אין באמת חיבה, ואפילו אין כמעט סיכוי להתפתחות של אהבה, אבל זה אהבה או קשר מאוד נחות. גם אם זה קרה והתחתנו, אפשר לבנות דמיון וחיבה ולבנות אהבה. זה שהחתונה הייתה מסיבות לא נכונות, זה עוד לא אומר עד עכשיו הכל עבוד וזהו. לא נכון. את הדמיון אפשר לחזק ואפשר להדגיש, זאת אומרת אם האישה היא לא הדמות שהכי, אז שהיא תתאמץ להיות יותר נשית בכיוון שמתאים לו, ושהוא ישתדל להיות יותר גבר בכיוון שמתאים לה. ואז בפשטות הם צריכים ללמוד לתת ולקבל אחד מהשני, וזה כבר יבנה את הכל. יש סוג של אהבה, אומר הרב חרלה, שהוא נובע לא מסיבות אגואיסטיות, אלא מהצמאון שיאהבו אותנו. אומרת, אישה מורגישה מסכנה בעולם, פתאום בא מישהו אומר, וואי, אני מאוהב בך. מיד מתחתנת. מה את מתחתנת? כי הוא אוהב אותי. הוא הפוך. זה קורה לבחורים שהם הרבה בישיבות, והם לא פגשו בנות, ולא זה, פתאום איזה בת מסתכלת עליו כך. מיד הוא מתחתן איתה. היא לא מתאימה לו בכלל. היא אוהבת אותו. גמרנו, זהו, הוא מתחתן איתה. אז כאילו הם לא התחתנו מהסיבות הנכונות. זה לא כי הם דומים, אלא מישהו אהב אותי, אז אני מיד מתחתן איתו. גם מזה לא להתייאש. אפשר גם מזה לבנות. מזה עוד יותר קל לבנות. אז בונים את הדמיון, ובונים את הנתינה והקבלה, ואז מתאחדים. ולכן צריך לדעת שגם אם הגיעו למצבים שכשאנחנו כבר נשואים, אנחנו אומרים, מה משותף בינינו? טוב, אם אין משותף, בוא נבנה את המשותף. בוא נחשוב מה עושים ביחד. בוא נבנה חיבה. וזה תהליך וצריך סבלנות. ובוא נלמד לקבל נכון אחד מהשני. עכשיו, לדעת לקבל זה, זה, זה מערכת מורכבת. למה? כי כדי לדעת, כל אחד צריך ללמוד לקבל, להגיד באמת תודה ולדעת להעריך את מה שהשקיעו בשבילו. נכון. מצד שני צריך לדעת לתת. זאת אומרת,
מה שאמרת בתחילה, שאם אין דמיון לא מתחתנים.
לכתחילה האידאל הוא, כמו שהמלבים אמר, יש דמיון, מתחתנו. אבל התחתנו מסיבות לא נכונות. אז בוא נבנה את הדמיון. ונבנה גם את היכולת לתת ולקבל. כשאנחנו עכשיו עולים עוד קומה קצת ואומרים שכמו שאמרנו קודם, הכל מתחיל ביכולת לקבל. זאת אומרת, אם מישהו יודע לקבל, הוא גם ידע לתת בלב טהור, ותהיה באמת אחדות בין האיש והאישה. היא תדע לקבל נכון, ואז היא תדע לתת נכון, ובלי אינטרסים, וגם הוא ידע לקבל נכון. אבל מצד שני, אם האישה, נניח, רוצה לתת לבעלה, והיא אומרת לו, היינו בשיעור, ואתה לא יודע לקבל. הכנתי לך ארוחה, וככה אתה מגיב, לך לשיעורים שם בישיבת רמות, ותלמד איך צריך, היית צריך להגיד לי תודה רבה, זה הארוחה הכי טובה בעולם, ועכשיו אתה יודע לקבל. מה הייתה הבעיה שהיא לא יודעת לתת? היא באמת הכינה ארוחה מקסימה. בעלה באה הביתה, היא בטלפון עם החברה שלה, יש לך אוכל מוכן בעשר. ככה נותנים? חז"ל אומרים שאם אישה מכינה, עורכת שולחן לבעלה ומפנה לו את הגב, היא אישה רעה. כי היא לא יודעת לתת. זאת אומרת, אי אפשר להשתחרר מהאחריות שגם לתת צריך נורמלי. גם אם זה עם אינטרס, עדיין צריך לתת נכון. אם האיש, ההוא עם החרציות, בא לאשתו, הוא בא הביתה ואומר לאשתו, הראיתי לך פרחים, תפסי. הוא לא יודע לתת בן אדם. נו, ככה נותנים פרחים לאישה? לא פלא שהיא אומרת לו, אני לא אוהבת חרציות, אל תקנה לי פרחים אף פעם. היא לא יודעת לקבל, קשה לה לקבל ככה. זאת אומרת, אז באמת צריך עדינות בנתינה, צריך לדעת לתת כך שירצו לקבל, וצריך לדעת לקבל כך שאנחנו נותנים בקבלה. אז צריך להתאמן על זה, זה לא נולדים עם זה באופן טבעי. אהבה בונים, ואם לא בונים אותה, נשארת חיבה. ואם נשארת רק חיבה, זה עבודה ממש מתישה. כי כל הזמן צריך לחשוב איך נעשה דברים חדשים כדי שנשאר דומים ונשאר מחבבים אחד את השני. זאת אומרת, זוג שלא יודע לתת ולקבל, אז טוב, נסענו כבר לטייל בכל העולם ביחד. משעמם. טוב, מה עכשיו נעשה? נשחק קלפים ביחד. טוב, נו, אנחנו כבר שיחקנו קלפים ביחד. מה, נסתכל טלוויזיה ביחד? כאילו, הם כל הזמן צריכים לחפש, להתחדש כדי שהחיבה תישאר. חבל. צריך לבנות את האהבה. חיבה מצוין. טוב לעבוד עליה. אבל בסוף זה מתיש אותנו אם לא מתפתחת אהבה. ולכן צריך, אפשר לומר, לבנות כל הזמן את המדרגות השונות של החיבה ושל האהבה. ומתוך כך נוצרת איזו תחושת חיים. מה שדיברנו על זכר ונקבה שהם חיים, הרב קוק אומר, כשהוא מדבר על האהבה שלו לעם ישראל, שמעו אל הימי, מתוך נשמתי אני מדבר איתכם. מתוך נשמת נשמתי. מתוך קשר החיים שאני קשור בכולכם. ואתם כולכם קשורים בי. מתוך אותה הרגשה שאני חש אותה עמוק יותר מכל הרגשות חיים שלי. שאתם, רק אתם, כולכם, כללכם, כל נשמותיכם, כל דורותיכם, רק אתם מנכם תוכן חיי. בכם אני חי. בכם, בחטיבה הכוללת של כולכם, יש לחיי התוכן שקרוי חיים, מבלעדיכם אין לי כלום. זה מה שאיש ואישה מרגישים אחד לשני כשהם אוהבים. כל החיים שלי זה בך. אין לי תוכן החיים בלעדיך. וגם האישה מרגישה ככה לבעלה. ערב טוב.